שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים להתקדם ולהתחדש בעבודת השם לפי משנתו הכל כך נפלאה של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין. מקבלים קצת מושגים בפסקות האלו על עניין של הכהן הגדול, לוקח אחריות על הכל, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא. ועשינו פעם שעברה את אות קוף ג' שאמרנו שפסקה מאוד יסודית, והפלא בפלא גם פסקה קוף ד' מאוד 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 יסודית בתשתיות הקיום החסידי, התורה החסידית. אז נקרא את השורה הראשונה שלה, יש פה דפי מקורות שבעזרת השם גם יועלו לאתר, בעזרת השם נעמיק כי זו סוגיה שהיא היא משמעותית מאוד בנפש האדם. אנחנו בעוד קוף ד', בכל אדם יש פסולת בתולדה מעטיו של לחש, ערבוביה דטו ורע, ומזהו מקרה לילה. מה אומר פה רב סדוק? בהגדרה שלך, שלי, שלנו, של, שלכם, של כולנו, אנחנו בני אדם, בנים של אדם הראשון, שהסתכסך, הסתבך, ובעיקר התלכלך עם החץ של, של הנחש, של חווה והנחש, ואז מובנה, בילדין בבן אדם עצמו, שיש בו טוב ורע. וזה השורש הרוחני שממנו משתרש מה שכביכול יש לו מקום של, שוב פעם, משהו רע, שזה זרע לבטלה. אני אומר כביכול, ממה שלמדנו בעוד קוף ג', שאם עושים את התהליך האמיתי של התשובה, אז רואים את הברכה שבדבר. אבל בואו נראה פה, זה ככה הזדמנות טובה, מצאתי לי בקעה להתגדר בה, כדי להעמיק בנושא הזה של ערבוב הטוב והרע. הבאתי פה רק 5 מקורות, אוקיי, אבל אפשר לדבר על זה שנה שלמה ולא עד בלידי. התלבטתי מאיפה להתחיל את ההרחבה ואת העמקה, אמרתי אולי נתחיל מהפסוקים עצמם, אמרתי טוב, אבל זה כבר באמת נושא כבר לעשות את זה חודש. נתחיל פשוט מהגמרה, מסכת שבת, דף קוף מבב, באמס זה קוף ממהי עמוד ב' במילה האחרונה, אז קוף מבב עמוד א', משעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה. אוקיי? זה לא הפשט הפשוט של הכתוב, כי בראשית פרק ג' שמדברים שם על העניין של החטא, לא כתוב ש... שכביכול הנחש בא, כלומר שהיה איזשהו מגע של אישות בין נחש וחווה. אבל מבחינת הדרשה בטח בזור, ופה משעה שבא נחש על חווה, כלומר קיים את היחסי אישות, הטיל בה זוהמה. כלומר כמו שהגבר נותן זרע בנרתיק של האישה, אז בעצם הנחש הטיל סוג של ערס, של זוהמה, בתוך המהות שנקראת חווה. אגב, על דרך הפשט, הרי עד החטא, איך קוראים לחווה? לא קוראים לחווה, איך קוראים לה? האישה, אישה או האישה. She's the one, נכון? האישה. רק אחרי החטא, אדם הראשון נותן לה שם. היא הייתה עם כל חי. נקרא לה חיה. אבל לא קוראים לה חיה, איך קוראים לה? קוראים לה חווה. אומר הזוהר הקדוש, חווה על שם הנחש. קוראים נחש בארמית? חיביה, אומר לה, את כבר לא שלי. כבר הנחש בא עלייך. אז את אשת הנחש, אז הוא קורא לה חווה. כי אם היא עם כל חי, אז תקרא לה חיה, לא? חיה היחידה, אבל קורא לה חווה. אומר רש"י בגמרא בשבת, כשבא נחש על חווה, כשנתן לה עצה לאכול מן העץ, בא עליה. דכתיב הנחש אישיאני, כן? אומר רש"י מה זה אישיאני? לשון נישואין, הנחש אישיאני, כלומר הנחש התחתן איתי, הוא כבר פקד אותי. רבנו חיים ויטל מערכו שערי קדושה בספרי המוסר החשובים, חלק א' שער א', כלומר זה על ההתחלה של הספר, זה הבסיס. וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן, כלומר החיית, בתבנית איברי הגוף, עם שרבול ומקום לקרס ורגליים והכל מתאים, נכון, למבנה של הגוף, כן, עשה הוא יתברך הקדוש ברוך הוא את הגוף שהוא לבוש הנפש, בתבנית דיוקן הנפש, ברמח איברים ולהם שפה גידים המקשרים את האיברים, ולהמשיך על ידם אדם והחיות מאיבר אל איבר כדמיון צינורות, ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה, כלולה מרמח איברים רוחנים, שפה גידים, והתלבשו תוך רמח איברים ושפה גידים של הגוף, ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו. והראיה לזה, כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם, עין רואה ואוזן שומעת, ובהסתלק הנפש חשו הרעות והרובות, ונתבטלו כל החושים מרמה חברים. כן? שאדם, הנשמה שצאת מהגוף, גם אם הוא עוד לא נקבר, הוא כבר לא רואה, לא שומע, נכון? כלומר, החלות זה מהנשמה. ולכן, כמו שיש גוף גשמי, יש גם גוף רוחני. ועל דרך זה שעשה גידים רוחניים של הנפש, מתלבשין תוך שעשה גידים שבגוף, וממשיכים מזון הגופני שהוא אדם אל רמה חברי הגוף, עם מזון הרוחני פנימי בתוכו, לפרנס רמה חברי הנפש. ואחר הפטירה אין שום חיות נשפה. וגידי הגוף גם כן מתפרקים ומתרכבים כמו רמה חברים והיו כאילו היו. נמצא כי אדם בעצמו איננו כי עם הנפש השכלית, אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. ודע, כי אחר שחטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת וברעה, חוברו נפשו וגופו גם הם כל אחד מטוב ורע. נחזור על המשפט הזה בשורה 26. ודע, כי אחר שחטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת טוב ורע, כלומר הוא לא ממש נכנס לפרט הנחה של החווה, ואתה נסייג את זה, חוברו נפשו וגופו גם הם כל אחד מטוב ורע. וזוהי עניין זוהמת הנחש שהטיל בחווה ובאדם. כלומר הנחש בא על חווה, ואז היא עדיין אינטראקציה עם אדם, ודרך זה זה הגיע לאדם, שומע עכשיו, זה הזוהמה שאומר רשי, שומע את הגמרה, זה בעצם שהוא ירבב את הטוב ואת הרע. ועל ידי הרע והזוהמה שהטיל בהם, גרמו להם חולאים ונגעים ומיטה לנפשם מול גופם. וזהו שכתוב, כי ביום חממנו מות תמות. מה זה מות תמות? אומר מערכו, מות מיטת הנפש, ויש תמות מיטת הגוף. רשעים בחייהם, רואים מתים. כלומר, בחייהם הגופניים, הנשמה שלהם היא כבר מתה. מתה. ולכן הוא אומר פה, מה זה הזוהמה? מה זה, איזשהו רעל שפוגם ביכולת החמצון של אדם, ומונע מאדם להיקרש, מה זה הזוהר? מה הרעל הזה עושה? אז הוא אומר, מה הרעל הזה עושה? הוא הכניס בעצם את הטוב ואת הרע, שיהיה הגוף שלהם כלול מטוב ורע. כלומר, שלפני כן, איפה היה טוב, איפה היה רע, נראה את זה בנפש החיים, היה טוב והיה רע, הוא לא המציא פה משהו חדש, אבל זה היה טוב והיה רע. הטוב היה בפנים, הרע היה בחוץ. ולא קרה זה על זה כל הלילה. לא בפנים. תגיד לי אתה, מה זה בחוץ? כלומר, לא חלק ממני. יש רע.
בתוך הנפש ובתוך הגוף? הוא היה בתוך הנפש?
לא. לא. היה חיצוני. היה טוב והיה רע.
אחד עם חלקה.
תעשוק בשאלה אחרת, שנגיע לזה, ואחל מאוד קופלמד, כמדומני. אני כבר הרבה זמן לא למדתי את הפסקאות הללו, אבל בעוד קופלמד, אם אני זוכר נכון, כן, עוד קופלמד. זה בעצם מה שנקרא, יש אומרים שזה בעצם החלק הכי משמעותי בספר, השגחה, בחירה ועבודה. אוקיי? איש ביצע שם, בסיטי פרטה, אז מכיר תחילת קופלמד. אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משרשו ועיקרו. אוקיי? אז נדבר על זה, איך הוא חטא, אל תדאג. נקדיש לזה סוגיית הבחירה החופשית והדטרמיניזם. בחירה ביתה כבר הרחבנו, זה עכשיו באות מהם, כי בדומה הרחבנו לזה טיפה, אבל נרחיב על זה עוד רבות, על חשש. אבל בסופו של דבר היה טוב והיה רע. אגב, זה לא מה הוא אומר, וגם מורה נבוכים, מקדמה כמדומני. הוא משם אחרת, הוא משם האמת ושקר, לא טוב ורע. אבל ברגע שיש ערבוב של טוב ורע, זה לא רק שורש לכל דבר שהוא לא טוב. מה זה טוב ורע? מה זה טוב? תגיד לי, השניצל שהיה בארוחת צהריים, הוא טוב או רע? מה התשובה? תלוי למי. אין דברים שהם רע על מובהק. בסופו של דבר, טוב ורע זה לא צפון דרום. טוב ורע זה אמירות שהן סובייקטיביות. זאת אומרת, זה גישה נרטיבית. אז מי צודק? כשאתה אומר שבעצם הכל זה נרטיביות, אז אין צודק. יש את הנרטיב שלך ויש את הנרטיב שלה. יש כל מיני נרטיבים שונים. אין אמת ושקר שזה קריטריון מוסרי מוחלט. יש אמת ויש שקר. עכשיו יש טוב ורע.
זה לא מה שמערך אומר.
זה לא מערך אומר.
זה
לא.
מורה נבוכים.
זה נראה את זה בנפש החיים עוד מעט. בוא נראה. 31. בסדר? שורה 31. ונבהר מה העניין הטוב והרע שנתערב בהם. ויהיה למה שכתמה שנכתוב לכמה מבזה חלקים יש הראשי ושלישי ותווים וכו'. הנה כאשר 34. הנה כאשר חטא בעת הטוב ורע גרם תערובת הזה בכל העולמות. ולכן, ואין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע. וזה בעיה. כלומר, בעקבות עץ הדעת טוב ורע, חטא, אין לך דבר שמאה אחוז כותנה פוליה, כן? לא. זה 99% טוב, 1% רע. אבל גם אין לך דבר שהוא 100% רוע, כי בכל רוע מה יש? יש גם משהו טוב, קמצות, קור טוב, יש משהו טוב גם. ולכן הוא אומר, גרם תערובת הזה בכל העולמות, ואין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע. ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה יסודות תחתונים, והנה הם כלולים, טוב ורע. וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות, אש, מים ואפר, אמנם מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מראות שהן הלבנה והשחורה והאדומה והירוקה, וכאשר תגבר איזה מהם מבחינת הרע שבהם על בחירת הטוב שבהם, באים חולאים ונגעים על האדם, אם תתגבר ביותר תמיד לגוף האדם, וכבר נתבהר כי בכל עולמות היה עירוב טוב ורע, ונמצא כי גם בנפש האדם היה כן. גי ולד. בוא נראה את האריז על הקדוש. שער גלגולים, הקדמה כף ג' וזה סוד הפסוק, כי אם עוונותיכם היו מבדילים וכולי, כי אותה הקליפה נעשית מפני עוון, מלבישתו ומבדלת בין הנשמה אל השם אלוהים שממנו חוצבה, והאור הנמשך אליה מאיתו התברך, אינו נמשך ומאיר בנחומת קליפתה אשר סובבת עליה. ועניין זה נרמז מה שאמרו חז"ל, מלמד שבא נחש על חווה והטיל בזוהמה, וגם על האדם ועל זרוע באים אחריו, עד ימות המשיח אין אדם ניצול ממנה. אין אדם שאין בו גם רע, לפי שכולם היו אז כלולים מאדם הראשון כשחטא. וזה הצד השווה, שבכל הנשמות, אפילו באותם ארבעה שמתו בעטיו של נחס, נכון, בא אבי שבת דפנון ה', יש גם גרסאות, אם זה בנימין, קילה, אבישי, אמרם, יש כל מיני גרסאות, נכון? אפילו בהם היה בהם הטלת זומה נזכר, ולכן הם מתו בעטיו של נחס. אמנם, לא כולם שווים. ויש הפרש ביניהם, כנזכר לאל, כי כל נשמה נפגמה, כפי מדרגה וקירובה אל החטא שחטא האדם הראשון. כן, יש סיפור, הוא חביב מאוד עליי, שרב זושה אמר לאחיו רבי אלימלך, אמר לו רב מלך, הרי אתה צדיק האמת, נכון? אמר לו לא נכון, אני צדיק האמת. אז אתה מאותם נשמות בודדות שהן היו חצובות בנשמת האדם הראשון קודם החטא. אז תגיד לרב מלך, איך נתת לו לאכול מהתפוח? זה לא תפוח, לאכול מהאתרוג. כן, היית מה צריך לעשות? נשכב על הגדר, תביא את הכדור למשחק, כן, לא, לא, לא. אומר, מה לך, אומר, אם חיוך, אני הייתי יד ימין, אני הושדתי ולקחתי. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תשמע, אתה לא יודע מה היה לנו. מה היה לכם? ספר לי, לא הייתי שם. הוא אומר, היינו אכולי ספק, והייתם כאלוהים יודעי טוב רע. לא יודע אם זה טוב, זה רע, זה רע, זה טוב, והספק חירפן אותנו. אז אני הייתי היה, לקחתי, אכלתי, טעינו. לפחות, אין ספק יותר. ברוך השם. נפטרנו מהספק, כן? שיפור חסידי שאני מאוד אוהב, אוקיי? ולכן, אומר פה, תלוי כמה היית קרוב לך לאדם הראשון, ודע כי כל החטאים וההבנות שחוטא האדם בפני עצמו, זולת מה שחטא האדם הראשון, ודאי הוא שהאדם ממשיך עליו קליפה וזרומת הנחש, כפי ערך חטאו. אמנם הכל תלוי בתשובת האדם, כי על ידי התשובה יכול להידחות מעליו, אז הוא אמר, שנדבק בו על ידי חטאותיו, אפילו אם הם חטאים גדולים. אבל הזוהמה והקליפה שנדבקה בכל הנשמות כאשר חטא האדם הראשון, כלומר עצם המציאות של הטוב והרע, אינו תלוי בתשובה. כלומר, אני לא משנה כמה תשובה אני אעשה של התניא וספר חסידים ובדבר חסידים, הכל. אין אפשרות למחוק את אותו חלק שמעכשיו עוד חלק מה-DNA שלנו, של הזוהמה של הטוב והרע. הוא מוכרח הוא למות, ואחר כך יתוקן הפגם ההוא על ידי המיטה. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא קיבל גם תשובת אדם הראשון, ונתכפר לו אבונו, נכון, מזמור שיר ליום השבת, כן? שאדם הראשון רואה את קין, אומר לו, מה, נשארת בחיים? אומר לו, כן, התפשרתי עם קוני, ראש אמר, לא יודעת שכן דבר תשובה, ואז אדם הראשון שם, מזמור שיר ליום השבת, יום שכולו שבת, שתשובה וכולו, מידע שמביא את זה, שהוא עשה תשובה. 65, עם כל זה, למרות שהוא עשה תשובה, הזוהמה והקליפה שנדבק בו כשחטא, לא הוסר ונפרד ממנו אלא אחר המיטה. וטעם הדבר הוא לפי שחטאו של אדם היה גדול עד מאוד מכמה סיבות, אין מקום לביאורם. וזהו סוד אותם שמתו בעטיו של נחש, שהם בנימין וישי וחילה ולוי וישוע בן נון, שלא חטא בעוון העגל כנזכר בזוהר וכולי, שאף על פי שהיה שם חטא כלל, אם כל זה אותה קליפה וזוהמה שנדבקה בהם בחטאו של אדם הראשון, לא נפרדה מהם עד אחר המיטה. וזה עושה דומרם זל שמתו בעתיו של נחש, רוצה לומר שבשביל זוהמת הנחש יטיל באדם מחווה. טוב, עכשיו נסכם ונסיים בדבריו הנפלאים של רבנו חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים המכונה נפש החיים, אוקיי? הוא כותב ביערות בפרק ו' בשער א', וזה היה קודם החטא. כלומר, קודם החטא לא היה כלול אז רק מכל העולמות, כן? הוא כחוכמת הקדושה לבד. וכוחות הקדושה, סליחה, וכוחות הקדושה בלבד. ולא מכוחות הרע. אבל אחר החטא נכללו ונתערבו בו גם כוחות הטומאה והרע. וממילא ערב אותו על ידי זה גם בעולמות מזה הטעם, שהוא כלול ומשותף מכולם, והם מתעוררים ומשתנים כפי נטיית מעשיו, והוא עניין עץ הדעת טוב ורע. עכשיו הוא יסביר מה היה לפני החטא, כדי שנבין מה קורה אחרי החטא. והעניין, כן, בשורה 82. זה העניין כי קודם החטא. אם כי ודאי שאדם היה בעל בחירה גמור, להטות עצמו לכל אשר יחפוץ להטיב, או להפך, חס ושלום, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה. וגם כי הרי אחר כך אתה, אומנם לא שהיה עניין בחירתו מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו. אוקיי? זה נדמה למורה נבוכים. כלומר, גם לפני כן הוא יכל לחטוא. כי היה אדם ישר לגמרי, כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד. וכל ענייניו היו כולם ישרים, קדושים ומזוכחים, טוב גמור, בלי שום עירוב ונטייה, לצד ההפך כלל. וכוחות הרע היו עומדים לצד ועניין בפני עצמו, תראה משיב, חוץ ממנו. הם לא היו חלק ממנו. והיה בעל בחירה מודעת להיכנס אל כוחות הרע ושלום, כמו שאדם הוא בעל בחירה להיכנס לתוך האש. לכן כשרצה סתרח על החטיאו, הוא צריך הנחש לבוא מבחוץ לפתוח. לא כמו שהוא אתה, שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו. הוא מדמה לאדם שהוא עצמו. הוא הרוצה ונמשך לעשות האבון, ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו. ופנימי. ובחטאו שנמשך אחר פיתוי הסתרחה. אז נתערבו הכוחות הרע בתוכו ממש, וכן בעולמות. כן, מה שאמר מערכו, שזה היה כאילו כל העולם עכשיו נהיה טוב ורע, הוא מוסיף פה, לא, זה גם אתה. לפני כן זה היה בחוץ, זה חלק ממך. 96, וזהו עץ הדעת טוב ורע, שנתחברו ונתערבו בתוכו בעולמות הטוב והרע יחד, זה בתוך זה ממש, כי דעת פירוש התחברות כידוע, והעניין מבואר למבין בעץ חיים שער קליפת נוגה, אלא שקיטר שם בעניין, ואין נתב בשער הגלגולים, וזהו שאמור רזל בשבת, כשבא נחש על חווה, הטיל בזוהמה, רוצה לומר, בתוכה ממש, ומאז גרם על ידי זה ערבוביה גדולה במעשיו, שכל מעשי האדם הם בערבוביה והשתנות רבות מאוד. פעם טוב ופעם רע, פעם רע ופעם טוב, הוא מתהפך תמיד מטוב לרע, מרע לטוב, וגם המעשה הטוב עצמה כמעט בלתי אפשר לרוב העולם שתהיה כולה קודש, זכה ונקייה לגמרי. בלי שום נטייה לאיזה פנייה, מחשבה קלה לגרמי, כל שיעור שאתה מעביר, כל מצווה, הצדקה שאתה עושה, איזה תותח אני, איזה זה, כאילו, אפילו בקטנה. אין סטריליות יותר. וכן להפך במעשה אשר לא טובה, גם כן מעורב לפעמים איזה מחשבה לטוב לפי דמיונו, וגם הצדיק גמור, שמימיו לא עשה שום מעשה אשר לא טובה, ולא סך מימיו שום שיחה קלה אשר לא טובה, חס ושלום, עם כל זה, כמעט בלתי אפשר כלל שמעשיו הטובים עצמם כל ימי חייו יהיו כולם בשלמות האמיתי לגמרי ולא יהיה אפילו באחת מעין השום חיסרון ופגם כלל. וזהו שאמר כתוב בקהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, נראה את רב צדוק מתייחס לזה, רוצה לומר שאי אפשר שלא יהיה על כל פנים צד חיסרון במעשה הטוב עצמה שעושה. כי חטא פירושו חיסרון כידוע, כלומר להחטיא את המטרה. לכן כשמכניסים האדם למשפט, אדם אמר שמו, צריך חשבונות רבים לאין שיעור, על כל הפרטי פרטים של כל מעשיו, לדיבוריו ומחשבותיו, וכל פרטי הנהגותיו, באופני נטייתם, לאן הם נוטים, וכמר כתוב, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, כן? והמה בחטאתם, עקבות הטוב הרע, לא, הם ביקשו חשבונות רבים. כן, זה משתלם לי, זה לא משתלם לי, כדאי לי, לא כדאי לי. וזהו שמכתוב לאדם הראשון, כי ביכולך ממנו מות תמות. לא שיהיה עניין כללה ועונש, כי מפיינו תוציא הרע וכולי. אלא פירוש על ידי אכולך ממנו, תתערב בך הזוהמה של הרע. ולא יהיה תיקון אחר להפרידה ממך כדי להטיבך באחריתך. אם לא על ידי המיטה והעיכול בקבר. וזהו גם כן העניין, מה שכתוב אחר כך, כן האדם היה. ואתה פנשלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. הרי מה הבעיה? הסיבה לגירוש מגן עדן היא לא החטא. יש רק סיבה חדוש מגן עדן. מה הסיבה? זה פשט הכתובים. החשש שהוא יוכל מעץ החיים. אגב, דיברנו על זה בט"ו בשבט לפני כמה שנים, ולא נחזור על זה כרגע, אבל בסופו של דבר אין שום איסור לאכול מעץ החיים. זה הגננת אמרה. כל האיסור זה לא לאכול מעץ הדעת, אבל זה לא מדויק, כי כתוב, מכל עץ הגן, אכול תאכל. יש מצווה לאכול מהכל. מהפומלות, מהקלמנטילות, מהאבוקדו, מהלימונים, מהחבושים, מהשקדים, מהרימונים. הכל! אגב, גם מעץ החיים. ומעץ הדעת לא תאכל ממנו. כי יוכל ממנו, מות תמות. יש לי פה מצווה תעשה ולא תעשה. מה המצווה תעשה? לאכול מהכל. מצוות לא תעשה, מעץ הדעת לא לאכול. עכשיו זה סותר. כי אם אתה לא אוכל מעץ הדעת, אתה לא אוכל מהכל. כתוב, מכל איזה שאתה ציווי, זה ציווי הראשון. תאכל מהכל. ברבי מאוד דווקא אף אומרת, שיש לנו מציאות של עשה ולא תעשה מתנגשים. למשל, ברית מילה בשבת, נכון? יש איסור חובל ויש מילה ביום השמיני. ביום השמיני מול בשר עולתו. אז מה עושים שיש עשה ולא תעשה? עשה דוחה. את תעשה ודוחה לא תעשה. אז מה צריך אדם ראשון לעשות? לאכול מעץ הדעת. מתי? אחרי שהוא אוכל מעץ החיים. לא אני אומר, זה הזוהר הקדוש אומר. כי, בגדיל, אז תאכל מעץ הדעת, ביום אחד מעץ הדעת, מה יקרה? מות, תמות. אבל אם כבר אכלת מעץ החיים קודם, אתה לא יכול למות. פשט. זה פשט הכתובים. עכשיו זה הזוהר הקדוש אומר. עכשיו מה הייתה הבעיה? שהוא אכל מעץ הדעת קודם כל. ועכשיו אין טוב ורע, אין טוב ויש רע, כמו בפנים ובחוץ, נפש החיים, יש נרטיב, יש יום הנכבה, יש יום העצמאות, יש את צודקת ואני צודק. לא. ועכשיו החשש שאת אותו ערבוב של טוב ורע, הרי למה אחרי עץ החיים שאנחנו מצאים טוב ורע? כשאתה אוכל מעץ החיים, אומר הזוהר הקדוש, זה התורה, עץ החיים המחזיקים בה, יש לך פרספקטיבה של נצח. בדרך כלל טוב ורע סובייקטיבי, זה כאן ועכשיו. ובתוך פרספקטיבה של נצח, אתה יכול להתמודד עם, זה לא מפחיד אותך הטוב או הרע, אתה יכול להתמודד עם זה. כי יש לך מבט של נצח. נצח נצחים. אבל עכשיו אם אתה אוכל לצחים אחרי עץ הדעת, אתה בעצם מה אתה עושה? אתה מנציח for life לנצח את קדושת הנרטיב. את הפלורליזם הקדוש. שהוא בדרך כלל לא פלורליסטי ומאוד מאוד 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 סובייקטיבי לגרמאיו. כי מי שבשלם הפלורליזם לא יכול להגיד לא על שום דבר, אז הוא כבול, הוא לא פלורליסט, כי יש דבר שהוא לא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול להגיד לא, הוא לא יכול לשלול. אז הוא בבעיה. לכן, לכתחילה צריך לאכול מעץ החיים. אני פה בשם הרב שרקי. עץ החיים זה בית מדרש. עץ הדעת אומר זה האוניברסיט. קודם כל תהיה בבית מדרש, תתמלא בעץ החיים, ואז תוכל להתמודד עם עץ הדעת. שום דבר, אף רוח לא תזיז אותך. ואם זה להפך, אז זה בעיה. כי גם כשאתה מגיע לקודש לבית המדרש, אתה מסתכל בצורה מעוותת. אין בזה שום דבר נגד האוניברסיטה והחלילה, רק עניין של הפרופורציות. טוב, שורה 125. והלא חפצו יתברך שמו להיטיב לברואיו, ומה אכפת להם יחיה לעולם. אמנם רוצה לומר שכאשר יוכל מעץ החיים וחי לעולם, יישאר חס ושלום בלא תיקון, שלא יתפרד הרב ממנו עד עולם חס ושלום, ולא יראה מאורות וטובה מימיו. לזאת לטובתו גירשו מגן עדן, כדי שיוכל לבוא לידי תיקון גמור כשתיפרד הרע ממנו על ידי המיטה והעיכול בקבר. וזה עניין לארבעה שמתו ביתו של נחש, שאף שלא היה להם חטא עצמם כלל, עם כל זה הוא צריכו למיטה מחמת הערובת הראשון של הרע לידי חטא אדם הראשון מעצת הנחש, וימשך העניין כן עד עת קץ הימין, בלעמוות לנצח, וגם עוד יתרון שהתבהר הזרה מן העולם ממציאותו, כמו שאומר בזכריה, בתוך תומה הזרים מן הארץ. שער הכוונות דרושי פסח דרוש א', בקצרה, וצריך שתדע, קניין הנשמות הם קניין הזהב הנוצר בבטן האדמה. וכשמוציאים אותו הוא מלא טינוף ושיגים, דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו, ולא הדר, עד יתחכם הצורף להגות שיגים מכסף פעם אחר פעם, זיכוך אחר זיכוך, לא ראי זה כראי זה, ובכל זיכוך מזדקך לאט לאט עד אשר כל השיגים נפרדים מן הזהב, ואחר כך ניכר אותו זהב. זה המשל, מה אני נשאל? אני משאל זה הנשמות שלנו. צריך להתיך כל פעם, להתיך כל השיגים, כל הזה, עד שזהב טהור, נכון? פיור. וכן העניין בנשמות, כי בחטאו של אדם הראשון נתערב טוב ברע, ובפרט בניצוצות האלו של הקרי, שהוליד ב-130 שנים. כי ניצוצות הקרי הן חשובות מאוד וקדושות. צדוק ידע שער הכוונות. שער הכוונות בעצם לא היה לו. אולי בסוף יום כן היה לו שער הכוונות. אבל שהוא היה כתב בצדקת הצדיק שאולי היה לו שפם שער הכוונות. שער הכוונות הגיע לאירופה רק בשנות ה-70 של המאה ה-19. חיים. אוקיי? לא הגיע לאירופה, שער הכוונות.
מה ההבדל?
פרי עץ חיים זה ורסיה אשכנזית של שער הכוונות. יש דברים שבהם הבדלים, שהם הבדלים.
זה תוספת
או שזה... זה די מקביל, אבל יש הבדלים. לא דרמטי? מה?
זה נכתב על ידי אנשים שונים?
עריכה אחרת ובגדול. לא מעניין השיעור כרגע, אבל נושא מרדק בפני עצמו. כי ניצוצות הקרים חשובות מאוד וקדושות, אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות, וצריכים ברור אחר ברור לתקנם, ועל דרך זה יהיו אלו הניצוצות ההולכות ונתקנות לאט לאט, עד אשר יתחילו להתקן ולהראות בחינת הזהב שבהם, וזה היה בדור מצרים. טוב. אחרי כל ההקדמה הזו, בואו נראה עכשיו, שוב פעם, את פסקה ק"ד, מחמת קוצר הזמן, אני אקרא ישר ויסביר ולא אקרא את הרגע, בסדר? בכל אדם יש פסולת בתולדה מאתיו של נחש. כלומר, זה פסולת נפשית, שעניין של ערבוביה דטוב דרה, אבל בפנימיות נפש האדם, אנחנו רואים בנפש החיים, זה פנימי לו. ומזה הוא, כלומר, זה מה שגורם למקרה לילה. שעל זה הוא כבר ראינו בעבר, לא תאונה אליך רעה. מה זה רעה? כן, זה רע לבטלה. ואמרו זאת בסנדרים, מה זה לא תאונה אליך רעה? אלו חלומות רעים וערעורים רעים, כמו שאמרו זל, בעבודת הדף כף עמוד ב', על פסוק ונשמרת מכל דבר רע. מה זה דבר רע? זה רע לבטלה. שלא יהיה אדם ביום, ויבוא לידי תאומה בלילה. וזה נקרא חלומות רעים, דמוציא זרע לבטלה נקרא רע, כמו שאמרו במסכת נידה, כן? נאמר שם בפסוק בבראשית למדחת, וירא בעיני אדוני אשר עשה, למי זה נאמר? על עונה, נכון? בנו של יהודה, שסירב ליבם, כלומר את תמר, ובעצם היה שיחת זרו ארצה, ולא בתוך הגוף שלה. ואז, כן, הוא עשה, וירא בעיני השם אשר עשה, הוא עשה מעשה רע. ואחר כך אמרו בתהילים, ונגע לא יקרב בעוליך, ודרשו שם בסנהדרין, שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. למה? שמי שלא יונה לו, כן, רע וכולי, כלומר, הטעם שישניחו חכמים את הדרשה הזו לברכה, שלא יהיה מקרה לילה, ושלא יהיו בנים שסוטים מהדרך, למה שצריך חכמים בזה, שלא יצא הפסולת בדרך זה. מבינים מה אומרים פה, חז"ל? אדם הוא מורכב מטוב ורע. ולכן הוא צריך לברר את הפסולת ממנו. ויש שתי דרכים שהפסולת של הרע מאתיו של נחש יכולה לצאת החוצה. איך? או באמצעות מקרה לילה. אתם מבינים מה הדרכים מתייחס למקרה לילה? הוא מתייחס למקרה לילה כתאריך של... של התארות, שאתה פולט את הרוע ממך החוצה. בין יודע, יש את ההסתכלות מקורית מאוד. או ש... חיים לך חף השלום, הילדים שלך או התלמידים שלך יסתו מהדרך. שזה גם דרך להוציא את הרוע שלך, להיפטר מהרוע שלך. עכשיו, תלמידים כבנים, מה זה בנים? בנים, מאיפה יש לי, יש, כן, בן ובנות, מאיפה זה הגיע? מזרע בביצית, נכון? מפרי הרבייה. כלומר, הדרך שהפסולת של הטוב, של הרע מהנחש, תצא החוצה, זה או באמצעות מקרה לילה, זרע לבטלה, או באמצעות הדור הבא, זרע שהוא לא לבטלה, מהילדים או מהתלמידים. ואית בברכות, כלומר, שחז"ל, שבו נפרדים משמריהו, מברכים שלא תהיה סייתך כסייתו של דוד, שיצא ממנו, נכון, אחיתופל, ולא כאלישע, שיצא ממנו גחזי. למה? והיינו כאלישע, שמדע פיוד, בגלל המחתום אני אמר עליו, זה לא רק קרם ימיו. אלישע לא רק קרם ימיו. אז איך הפסולת יצא ממנו? דרך התלמיד שלו גחזי. כדי היית שם. ועד כאן ברחוב אביב, כי דוד אומר שם בסנת דפורים, אומר שכל המזמור זה שיר של בגעים, זה דוד מברך את שלמה לפני מותו של דוד. עד כאן ברחוב אביב, שבזה, כלומר, אם יכול... מה?
לא ועד כאן,
ועד
כן, לכן
הוא ברחוב. לא, 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 לא. ועד כאן, מה כתוב לך?
טוב, יש גיוסה
שלנו. ועד כאן. ועד כאן. טוב, אוקיי, ועד כאן, ועד כאן. ברחוב אביב שבזה, כלומר, אם ייקשל, אם שלמה ייקשל, אז אין מיטתו של אביו דוד שלמה. אבל, תגידי, עד כאן, כי מהמשך שם אומרת שזה הברכות שאימא שלו ברכה אותו. שאר הברכות, זה יותר מתאים. כן, לא משנה. אבל יעקב אבינו, עליו השלום, מה יעקב? מצד אחד מיטתו שלמה, נכון? אין שום פסול בזרו, ובנוסף, מה נאמר עליו? ולא ראה קרי, כמו שתעשו זה על הפסוק, ראובן, אתה ראשית עוני, כלומר שעד שיעקב היה עם לאה ונולד ראובן, הוא מעולם לא ראה זרע. אז אופה, יותר משיעקב, אין בו פגום של מקרה לילה, אין בו פגם של מיטה פסולה, פסול בזרו, אז נשאלת השאלה. הרי גם יעקב הוא בן אדם, כלומר הוא צאצא של אדם הראשון, גם ביעקב יש פסולת וזוהמה ערבוב טוב ורע, שנייה, שנייה, בוא נראה. אז אם זה לא יוצא דרך מקרה לילה, ולא יוצא דרך פסול בזרע, אז איך הוא נפטר מהרע? אבל ניקיונו, כלומר, הניקיון של יעקב מהפסולת, שהייתה מעורבת בו, בחטא אדם, את הדעת טוב הרע, היה על ידי גלות ואיסורים. ועל זה אמר מלאכיו, כן, כי מלאכיו יצווה לכם כל דרכיך. כלומר, שהוא מברך אותו, בסת שלמה, שלא יצטרך לסבול לא על ידי זרע לבטלה, לא על ידי פסול זרע, ולא על ידי איסורים וגלות שיוצאים לדרך. והסיום, הסגיבהו כי ידע שמי, כלומר, מי הזוכה להינצל מכל הדברים הללו, מזרע לבטלה, מפסול בזרע, או מאיסורים, הסגיבהו כי ידע שמי, היינו דברי תורה שנקראים שם בפרק מי שמתו. דאליף ברכת התורה לפניה, כן, מקרא מאיזה פסוק, כי שם עדיין כמה גדול אלוהינו, מכאן לא מדהים שתחיל לברך לפני התורה, לפני למותו, תחיל לברך ברכות התורה. אין שם. כי כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזהו העצה לגלות ואיסורין. אם כבר גלות, הווה גולה לאן? במקום תורה. אם פגע בו, מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. והתורה נקרא מוסר, אסכל, מה זה מוסר? מלשון ייסורים, שאדם, איך היינו בשם, בכתבון ארצו דיזיין, שאומר השם משום השם רבי מקוצק, אם אדם מקבל עליו עול תורה, אז מוסר אותם עול ייסורים, עול השעבודים. כותב רבנו חיים דילורוזה, היה תלמיד חבר של הרשש, כמו אומרים שכמו שהרשש היה גלגול של האריזל, אז רבי חיים דילורוזה היה גלגול של חיים ויטל, היה תלמיד חבר. בספרו תורת חכם, ספר מאוד עמוק בקבלת הרשש והאריזל, הוא כותב, יש לנו את השבירת הכלים, שבעקבותיה כל הניצוצות נתפזרו במציאות, רפח ניצוצות, 288 ניצוצות, אוקיי? ומתי תבוא הגאולה, שכל קצת יתבררו. אומר התורת חכם, לכל יום ולכל אדם יש את המכסה שלו בבירור הרפח היומי. אוקיי? מה אתה מחייך?
הרפח היומי.
כן, הרפח היומי. עוד מעט פחות תחייכו. הדרך לברר את הרפח היומי, הפרטי והכללי, זה מצוות רב המצוות. כוונות, ייחודים, תפילות ומצוות. זה הדרך. מה קורה? אם זה לא מתברר. הוא אומר, אין וקום. אבל הפח מתברר באמצעות איסורים.
מה פשט? מה זה אומר שאיסורים מנקים?
שאדם חולה, אבל לא מרגיש טוב, אבל הרבה מהזוהמה שמצאת החוצה. נזלת למשל, מה זה נזלת? אדם שהוא משתל, משתל, משתל. אני כבר כמה חודשים עם שיון, נכון? אז מה התרופה? תגיד, כך, כדורים, עושה את מקייך, נכון? שאז לא תשתהל יותר, אבל מה הבעיה? למה אדם משתהל? כי יש בו דברים באזור הנשימה שלו, בריאות שלו, שהוא צריך להוציא אותם החוצה. נמצאו את השיול, זה כבר גוף זר, והוא מוציא אותם החוצה. אם אתה לא משתהל, אז אתה משתה את הכל בפנים. אז מה קורה? זה לא מוצלח. ולכן צריך להוציא את זה החוצה. ולא להשאיר את זה בפנים.
זה, אבל זה נכון, כאילו, זה
יפה
לעניין, כאילו, רפואה.
בסדר, אבל...
יש סוגים שונים של איסורים, כאילו, איזשהו
חיבובים
של
הסבל. חביבים, לא, אין פה חלילה. חביבים עליך איסורים, פחות דפי עמוד ב', לא הם ולא שכרם.
אוקיי.
אבל כמה שמלן, כמה שמלן, שיש בזה שכר.
שיש...
כי לפעמים צרה אגרה. כי הסבל שאדם, אני לא מבין בזה, סוג של זיקוך או פעולה שהיא... מה שנקרא, תובע את חובו, הולך למי ש... שאדם נברא איזשהו מזיק, אז מי שעשה אותו, הולך תובע את חובו למי שברא אותו. לא יודע.
דבריתים.
מה? בסדר, אני לא, אני לא, אני לא נבע מי צריך עיון.
בסדר, אבל צריך
עיון. אוקיי? אמר פעם הרב זקס, על סוגיה צדיק ורע לו. נכון? מה שזה הקושייה שכבר הנביא ירמיהו מתמודד איתה, ואלא כל אדם מתמודדים, צדיק ורע, נכון? וגם משה רבנו, והרבה אחרים זה. ואז הוא אומר, יש שאלות שאסור שעליהם תירוץ. כי אם יהיה עליהם תירוץ, אז אנחנו נקבל את הרע. יש סיבה, בסדר, אני מבין, אני מקבל. לא! הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה שנתקומם ונצעק על עוול ועל איסורים ונתחנן, שלא נשלים עם העובדה שיש מציאות שזה. תפיסה עמוקה מה שאומר רב זקס. אני קצת אולי קצת מחפש את השפה העשירה שלו, אבל... וזה שפי, שמעתי בכלל באנגלית, אבל זה אומר, יש, הוא רוצה שנשאר בצריך עיון. וקושייה חזקה, יותר בקיב העגר, לא מתרטים אותה בתירוץ קלוש. יהיה בצריך עיון, כדי שזה יפריע לנו. ושלא נהיה אדישים לדבר הזה. אין פה קריאה לזה. ושאני קורא את התורת חכם שאומר שיש את הרפח היומי, ואם זה לא ילדו יותר מצוות, זה איסורים, זה נותן לי דרייב, להשקיע יותר בתורת המצוות, שלא יהיה צורך, חלילה, באיסורים. זה הסיבה שהרוס, ככה מסביר הזוהר, ככה מסביר השמל ססון וכל המקובלים, את העניין של עשרת הרוגי מלכות. שבגלל שבדור לא הצליחו להעלות את הרפ"ח כמו שצריך, צריך עשרה צדיקים. שאגב, הם מהעשר טיפות של יוסף, היינו פעם שעברה אתמול, נכון? בשיעור, שמה המקור, נגיד גם בו תקופי י"ג בהמשך, וזאת שם שבוע הבא. אז הם עשו עצמם למיטה על כל הדור. כי מה, כי אני שמעתם קולות מכל הדור, אז יכולים לברר את המקום הזה. או כמו שדורשים בעי, כן? ביהושע פרק ח' כדומה לי, נכון? שמתו 36 חיילים מעם ישראל, תקלו לי אם אני טועה. עכשיו לא, זה היה אחד מהצדיקים שהוא שקול כל הלמד דבר, אז רק הוא מת. שנקרא, שצדיק נפטר ומיטתו מחפרת על הדור. והתורה נקראת מוסר השכל, שהמצוות גם כן נקרא עול בברכות, דוגמת איסורין, אין שם, כן, ולכן דווקא על ידי האיסורי התלמוד תורה, קראת על תורה, אז הוא מסיר מעצמו את כל הרע של העץ הדעת או הרע שמורבב בו. שאדם משועבד, משועבד לתורה. כן, להספקים, לשקיעה, להתמדה, לשחורות כעורב. כן? זה לא כזה תיאור רומנטי של התורה? אבל מקבל עליו עול תורה. פת במלח, מים אסורה. אני לא אומר, אני לא אוכל פת במלח. כן? משתדל לאכול טוב. לוקח מנות שניות אפילו, אוכל צהריים. אוקיי? אבל זה עול תורה. וכן יעקב אבינו, וכן יעקב אבינו אבא שלום, מצד עצמו, זכה ונקרא שמו ישראל, כמו שראו בפרק, בסוף פרק המציאות, זה שם יעקב שורש לעמי הארץ, אבל שם ישראל זה לתלמידי חכמים, שם זה לא ויעקב זה פעמיים, שם ישר לאלף שיר, שנקרא הולכים עד הסוף, וזה מסיוד הבחינות של יעקב. אז למדנו פה משהו יסוד מאוד מאוד גדול וחשוב בעניין הזה. כלומר, זה התבוננות, זה הסתכלות על המציאות של מקרה לילה, לא רק כפגם ותקלה, זה פגם, אבל על הדרך מה זה יוצר, זה מייצר טהרה. שוב פעם, אני מזליח פה על מקרה לילה, לא על אדם שבעצמו מוציא זר לבטלה, כן? אלא שאדם הלך לשם, בבוקר הוא קם וראה את זה, אוקיי? בצורה לא רצונית. אלא זה מביא אותו למקום בעצם שהוא מוציא, ואם זה לא יבוא מהדלת, זה יבוא מהחלון. אם האדם לא ייפטר מהרע שבתוכו, בלתי מהדנ"א שלו, באמצעות הדברים הללו, אז זה בא בפיל בזרע, או בהמשך, לידי גלות ואיסורים. אתה רואה?
לגבי, כאילו, מה הפשט של מה שהוא אומר לגבי יעקב וישראל, לא הבנתי. הוא אומר, יעקב אבינו זכר את שתי שמו ישראל.
ולכן, יעקב אבינו מצד עצמו הוא ישראל. כלומר, הוא הגיע למקום הכי מזוכח, שהוא כבר הוא לא מקום של עמי הארץ שצריכים עכשיו לסבול.
יעקב מסמל את הייסורים?
כן, ישראל, ברגע שהוא בעצם מגיע מחרן, מגיע ארצה, אז קיבל את השינוי שם לתלמידי חכמים. כלומר, שמקנים עול מלכות שמיים, של עול תורה ומצוות, ובשם עסוקים בתורה, אז תגבהו כי ידע שמי, אז הוא ניצול מנגל הרע, וגם מנגל לא יחלבו עליך, גם מהפסול של המקרה לילה, וגם מהפסול של המיטה לא שלמה, וגם מהפסול של הגלות והייסורים, והדברים האלה. טוב, אני רואה שמרוב התלהבות, אני שכחתי לסכם את הפסקה, אבל אני חושב שצריך לסכם את זה באמת, שכזה כמקרה לילה, כדרך לטהרה. שזה הסתכלות מעניינת ומקורית מאוד. שזה מפריד, שזה גורם לאדם מקרה לילה כאמצעי להיפטר מהרע, של הטוב הרע, של הצדת, כן, זה הדברים, וזו הסתכלות מאוד מיוחדת של להסתכל על מקרה, להקוד הוא מקרה, כן, לא יזום, כמקרה, כאמצעות להיפטר מהרע. כאמצעות להיפטר מהרע. כמו שאדם שהולך לשירותים, שיחבר. הולך לשירותים, יש לי עכשיו, יש לי פסולת נוזלית, פסולת לא נוזלית, אלא יותר מוצקה, עכשיו הולך לשירותים, ואני נפרד מהפסולת שבגוף שלי. ואתה ריבונו של עולם, תפריד אותי רק מהפסולת הגשמית, אלא מהפסולת הרוחנית, המחשבות זרות, מהירורים רעים. אגב, זה לא חידו, כאילו, זה לא בשירותים. יש רפים, ריבונו של עולם, אני עכשיו הולך להיפרד מהפסולת הגשמית שלי, תפריד מהפסולת הרוחנית שלי. ראה לכם עוד כוונה, כן, יצר את האדם בחוכמה. בפשטות. חשוב מעין כמותו, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.